שלו היה ספר הזיכרון לזליגמן, ואחר כך הוא התבקש על ידי סדרת מקרא לישראל לחבר את הפירוש לספר יונה. אז הרבה מאוד מהדברים באים מהדברים שנראו לי והתיישבו על ליבי. אני גם יכול להפנות לעוד מאמר שלדעתי הוא מאוד מאוד מעורר מחשבה. יצא השנה ספר בעברית, אביבה גוטליב זורנברג, שבדרך כלל כותבת אנגלית ומדברת אנגלית והיא מאוד פלואנט ככה ומאוד זה משמעותי, אבל בכל אופן הצליחו לתרגם אותה לעברית. יש ספר שנקרא תהום אל תהום, שערות הנפש של גיבורי התנ"ך, ואחד מהמועמדים שהיא מנסה לצלול את תהומות נפשו זה יונה, וגם פה יש דברים שהתעוררתי מתוך הדברים שלה, ובאמת יש שם תיאורים קצת יותר פסיכואנליטיים, ותהומות הן תהומות שם, זה לא זה תהומות נמוכים, ותהומות של אוקיינוסים עמוקים, אבל בכל אופן אני כבר רוצה להפנות, כי בכל אופן הם באמת עוררו אותי לדברים שנדבר עליהם בהמשך. בכל אופן, מה ש אני רוצה להתחיל ככה באופן די כללי, אני הבאתי לכם פה דף של מקורות חזליים, זה באמת פחות חשוב, הכי חשוב זה הדף שהעמוד השני שבו יש את זה לא נחבא, אבל צריך סיסמאות, ו פה מדברים בסיסמאות, זה עניינים של מחשבים, זה עניינים של סיסמאות, זה לא עניינים של יש. טוב, אז יש גם מצגת יותר טוב. בכל אופן, הדף שנמצא בפניכם, שבו נמצא כל ספר יונה, הוא בעצם מבטא איזשהו עריכה גרפית קצת של הדברים, כדי לעקוב ולראות בעצם את התוכן של הספר, שבעצם בונה איזשהו תהליך ומהלך חשוב. אני רק אומר שבאמת השאלה הזאת, מה מקומו של ספר יונה בהפטרת מנחה של יום הכיפורים, העסיקה רבים, נתנו לזה מספר תשובות. התשובות הקלאסיות הן בעצם שיש לנו פה תשובה לדוגמה, תשובתיו של אנשי נזווה, גם חז"ל באמת מדגישים, והיה רשם את מעשיהם, לא ממש באופן מעשי, לא מספיק כוונות, לא מספיק רצונות, זו תשובה שכמו שצריך, נראה אחר כך קצת כשאנחנו נצטרך לפרש את הדברים, שאולי בכל פעם יש תשובה של דופי, גם חז"ל ראו בזה קצת תשובה של דופי, אם נמשכה, לא נמשכה, בכל פעם זה אחד הכיוונים שתשובתם של אנשי נזווה היא תשובה לדוגמה.
תוכל כאקסטרנות גם למה את הפרשה שקוראים
במלכה. זה נחמד. זה אתה תעני. נראה. כיוונים נוספים באמת שמדברים על משהו שהוא אוניברסלי, לא דווקא ייחודי לעם ישראל, יש פה משהו שהוא כללי, זו גישה קצת יותר אוניברסלית. גישה נוספת שעוסקת קצת בזה, זה בעצם בא להדגיש שהנביא איננו אורקל, הוא לא איזשהו חוזה עתידות ואומר לנו מה יקרה, אלא יש פה תפקיד אחר לנבואה, תפקיד אחר יותר חינוכי, יותר לעורר. גם הדברים האלה צריכים לראות באמת את ההקשר שלהם. ובאמת יותר מתקבל על הדעת שני כיוונים שאני ארצה לפתח אותם. הכיוון המרכזי שבאמת פרופסור סימון מעלה זה שבעצם יש כאן מה שקראתי כותרת משנה ללימוד המשותף הזה, העימות על מידת הרחמים, מקומה של מידת הרחמים, האם תכף נראה שהשאלה כמה אנחנו זקוקים לרחמים, כמה האדם בעצם לא יכול להתקיים בלי רחמים, מה שמועצם דרך כל הסיפור הזה של יונה, שזה באמת משהו מאוד מאוד מרכזי. והפן הנוסף שאני רוצה בעצם קצת יותר לחדד אותו, הפסוק שאנחנו חוזרים עליו לערך ביום כיפור, זה כי ביום הזה יכפר עליכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. הנושא הזה של לפני השם, מה זה האדם העומד לפני השם, יש פה משהו נורא נורא מרכזי בקיום שלנו, כי אנשים שמנסים, משתדלים, זה מורכב, יונה הוא נביא שרוצה לברוח מלפני השם, ואיך בעצם הספר הזה אומר שגם הבריחה מלפני השם היא נעשית לפני השם באיזשהו אופן. כן, יש פה משהו שהעמידה הזאת לפני השם, המורכבות העמוקה הזאת של עמידה לפני השם, כמה היא משמעותית לאיזשהו פתח מחודש של יכולת עמידה בכלל שהאדם בחייו מיום כיפור ואילך. זה הכיוון שאני ארצה לפתח במוצאת הדברים, ובכל אופן אני חושב שאפשר להיכנס לדברים כמו שהספר עצמו מכניס אותנו לתוך הדברים. יש פה באמת מבחינת מלאכת הסיפור, אם נקרא לזה כך, יש פה משהו באמת אומנות מרשימה ביותר. זאת אומרת, יש לנו כאן בעצם, תראו, אנחנו נכנסים לתוך משהו שבעצם הפיענוח המלא שלו, מה הולך פה, מתפתח רק בחלק האחרון סיפור. אם תראו, רק מבחינה גרפית, מה שהצגתי לפניכם, לא בדפים שלפניכם, אני חילקתי את הספר לשניים, פרקים א' וב' בעמודה הימנית, פרקים ג' וד' בעמודה השמאלית. יש הקבלות מאוד מאוד ברורות בין הפתיחה, לא חשוב, לא חשוב, העיקר התוכן, כל הגרפיקה זה... ההקבלה היא, זה לא יצא להם בצילום, זה חבל מאוד. כששלחתי זה היה מקביל. הפסוק הראשון של פרק ג' נמצא בתחתית העמוד, הוא ירד להם למטה, הוא צריך להיות למעלה, מה לעשות? שלחתי גם קובץ PDF למען לא יוכלו געת, אבל אבל הם בסדר. בכל אופן, אם תשימו לב, אז פרק ג' פסוק א' ממש מקביל לפרק א' פסוק א', והיה דבר השם ליונה, שם בפרק א' כתוב בן אמיתי, אבל אחרי שהוא כבר הוצג עם שם אביו, הוא לא מוצג פעם שנייה בתחילת פרק ג', אבל כתוב שנית, כי זה באמת פעם שנייה, לימור לימור, קום לך אל נינווה, העיר הגדולה הוקרה, אליה, עליה, זה קצת הבדלים, אבל אתם רואים שיש פה מקבילה מאוד ברורה. כלומר, יש לנו סיפור אחד שנסתיים בסוף פרק ב', בסוף בזה שהדג מקבל את ההוראה להקיא את יונה אל היבשה, ויונה מוקה אל היבשה, ואז הוא מקבל טייק טו, כן? פעם שנייה, ואז אנחנו הולכים לסיפור השני, ובעצם אפשר לראות שהסי מתפתח בעצם בתוך פרק ד', בשני החלקים של פרק ד', פרק ד' בתחילתו בפענח לנו את מה שמתחיל בהתחלה, את הדבר המפתיע ביותר, והיה דבר השם אל יונה, קום לך אל נינווה. מה היינו מצפים מהנביא, שמה הוא יעשה? ילך אל נינווה. ויקום, הוא באמת קם, אני עכשיו מתחיל לקרוא יחד איתכם, כן? ויקום, הוא באמת קם, יש פה איזו תנועה, אבל הוא לא קם כדי ללכת אל נינווה, אלא מה הוא עושה? לברוח תרשיש. יש פה משהו שהקריאה הזאת מניעה אותו לעשות משהו שהוא היפוך מוחלט של... עכשיו, זה שבתוך ספרי הנבואה יש לנו ספר שמדבר על נביא שבורח. זאת אומרת, יש פה תפיסה מורכבת יותר של העמידה לפני השם. הנביא, נשאר נביא, אף על פי שמה הוא עושה, הוא כובש נבואתו. אנחנו מכירים את המושג הזה, כובש נבואתו, אבל בעצם הוא לא רק, הוא ממש מתנגד לשליחות שמוטלת עליו. הוא בורח. הוא ממש בורח.
אבל כדאי, כובש נבואתו, יכול לבוא, יש כל עוד בעיה, זאת אומרת, כדאי לך לבוא ולהגיד את הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להיות נביא. אבל יש פה עניין אחר, הוא בורח, זאת אומרת, הסתירה פה היא, הרי אתה נביא, אתה יודע שאין דבר כזה לברוח מהקדוש ברוך הוא.
אתה יודע או שאתה לא יודע?
לא, כאילו, זה כל בית
מותר
רגיל יודע,
אז
נביא כאן בחומר יודע שזה לא ריאלי.
אז מה אתה
אומר? בסדר, ראינו גם אצל משה רבינו מההתחלה, אבל הוא יוצא מגדול הנחה שיכול להיות שהבריחה שלו...
אז מה אתה אומר? בסדר, נו, אז זו שאלה מצוינת, אבל זה רק אומר, השאלה אם, אז באמת, פה יש משהו שאנחנו, אני חושב אני אומר בסוף, אני אומר בהתחלה כבר את הסוף, אבל אני אומר, לדעתי, יש פה באמת נגיעה מורכבת מאוד בדבר הזה, שאף על פי שאתה יודע שאי אפשר, זה לא אומר שלא כדאי לנסות. זאת אומרת, כשמשהו בוער בך, כשמשהו מטריד אותך, קיצור, אנחנו לא נגמרים ברציונליות שלנו. אפילו בישיבה פה מותר לומר את זה, כן? שאדם הוא לא נגמר ביכולות האינטלקטואליות שלו ובשכליות שלו וברציונליות שלו, ויש בו יסודות אי-רציונליים שהם הרבה הרבה יותר חזקים ממנו.
בטח ביום כיפור, הלב משתלה לאינטלקט.
זה בדיוק הנקודה. האם באמת הלב, איזה לב של יונה השתלק על האינטלקט שלו. זה בדיוק הנקודה פה, ש, ש, שאנחנו נראה שבהמשך הסיפור, השאלה איזה חלק של הלב משתלט על האינטלקט, ומה הסיפור רוצה לכוון אותנו לאיזה חלק של לב, החסד, לא איזה משהו אחר שלה, שיכול להשתלט על האינטלקט שלך. זאת אומרת, יש פה משהו בפירוש כבר מועצם בהתחלה, מתח בין אינטלקט ועוד משהו, בין הבנות, בין ידיעות. אנחנו רואה שיונה הוא נביא שיודע, הוא יודע בשביל מי עצר, הוא יודע שהשם הוא כל רחום וחנון. האם אדם יודע או לא יודע, כמה הוא יודע? טוב, נראה.
זה עניין של לב ואנטיתזה לאינטלקט.
לא יודע, אנטיתזה, אנחנו לא ברסלבים. זאת אומרת, אני לא חושב שזה הכיוון. הכיוון הוא קצת יותר מורכב. בכל אופן, הוא בורח תרשישה. ראיתי שבאמת מדגישים שהאיים תרשיש פול ולוד, יודעי משך יוון ותירס, הם אשר לא ידעו את השם. זאת אומרת, הוא הולך למקום שהשם שם הוא לא, הוא לא נודע, הוא בורח, כן? גם הכיוון הוא כיוון, הוא יורד, זה הירידה הראשונה, הרד יפו, והאמצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, אז חזל גם דרשו, ייתן שכרה שהוא, כן, לפעמים אתה מחוקה עד שמונית תתמלא, נכון? לפעמים אתה אומר, טוב, לוקח חדשים מגיעים, לא מגיעים, יד, נשלם גם אלה שלא נמצאים פה, כן? אז הוא, חזל דרשו, ויתן שכרה, ייתן את שכרה של כל האונייה, יאללה, העיקר שאנחנו נתחיל לזוז, כי אם אנחנו לא נתחיל לזוז, אז מי יודע אם אני אצליח? וירד בא פעם שנייה, הוא יורד לבוא עמהם תרשישה, ופה יש את הדגש, מי לפני השם. זאת אומרת, פה יש משהו שאני רוצה לברוח מהנוכחות לפני השם, אז חזל כבר דרשו שבאמת ארץ ישראל היא ארץ הנבואה, ואם אתה שואל שוב את השאלה מה הוא בורח, אז הוא בורח מאיזשהו קרבה, הוא מתרחק, הוא רוצה לבטא בצורה פיזית את היכולת שלו והרצון שלו להתחמק מזה, להתרחק מזה, אולי הקדוש ברוך הוא ישכח אותי, מי יודע. תכף נראה. ואז בעצם זה הפתיחה שאנחנו עכשיו הולכים לראות מה קורה בבריחה שלו, ונראה שהבריחה שלו הזאת ממשיכה בהמשך. והשם יטיל רוח גדולה אל הים, רוח גדולה ויסער גדול. אני רוצה איזו הזדמנות לומר משהו לגבי הסיפור בכלל. אני לא עסקתי איפה זה ננווה ואיפה זה תרשיש, רק הזכרתי משהו מבחינה רעיונית, אבל ליבי נוטה אחר הדברים שמביא באמת פרופסור סימון בעניין הזה, שאנחנו עוסקים בסיפור שהוא נקרא לו סיפור נבואי. הוא יותר דומה לספר איוב מאשר לפרקי אליה. זאת אומרת, הריאליה, בדיוק איפה הייתה נינווה, איפה היה התרשיש, מי היה בדיוק יונה, הם דברים חשובים, אבל הסיפור מפנה אותנו לתשומת לב דברים אחרים. מסופר פה סיפור שבתור הסיפור שלו אפשר להתעסק בשאלות האלה. מה היה? האם אפשר לחיות במאה הדג שלושה ימים? איך אפשר לנשום שם? איזה אספקת חמצן יכולה להיות? כל מיני עסקו בעניינים האלה וניסו למצוא תקדימים בספרות העולמית על אנשים שנבלו על די דגים ואחר כך נמצאו חיים, וכאלה שאמרו שיש סיפור כזה, וכאלה אמרו שהסיפור הזה מופרך ומצוץ מהאצבע, וכל מיני שאלות מהסוג הזה שהן מאוד מאוד חשובות. אבל כשקצת קוראים את הסיפור ורואים פה את מי עומד מול מי, אז בואו ניקח פה בחלק הזה של הסיפור. יש לנו את הנביא, שהוא נביא, והוא יודע שבשלו השר הגדול הזה, ומה הולך לעשות? הוא ממשיך לברוח. מה הולך לעשות? יורד אל ירכתי הספינה, ומה הוא עושה? נרדם. אנחנו יודעים את הסיפור, הסיפור מוכר לנו. לעומתו, מה יש לנו את מי? את רב החובל ואת המלאכים, שהם מתעוררים בתשובה מרשימה ביותר כל הסיפור הזה. זאת אומרת, יש פה איזושהי ניגודיות חריפה מאוד. והניגודיות האלה בין, נניח, אנשי נינווה לבין הנביא בהמשך, כל הדברים האלה מעצימים איזשהו סיפור שאתה רואה שמי שמתאר פה את הדמויות המשניות הטובות הן סופר טובות, והנביא מועצם כאנטיתזה למה שקורה פה. כלומר, יש פה סיפור שהוא מועצם בו הסיפור כדי לספר, כדי להמחיש משהו, הסיפור הזה סיפור שמבטא איזשהו אמת עמוקה, במובן הזה סיפור נבואי אמיתי, אבל עד כמה הוא יתרחש בדיוק כך או לא, או שהוא מסופר כך בצורה כדי לעשות לנו איזושהי תנועה נפשית, זה שאלה שעדיין פתוחה, ולבי נוטה יותר דווקא לראות את הדבר הזה כמשהו מיוחד במינו, ושבאמת יש פה סיפור פנטסטי במובן מסוים, משום שאיך שנקרא אחר כך בהמשך את תשובתם של אנשי נינווה, זה באמת תשובה פנטסטית. אבל המילה פנטסטי זה גם משהו שאנחנו מאוד מאוד מעריכים, אבל הוא קצת מובל בפנטזיה. הוא לא בהכרח חייב גם להיות במה במציאות, אבל יש לו איזשהו נגיעה עמוקה מאוד למה שיכול להיות במציאות שלנו. וזו השאלה הכי חשובה, לא מה קורה בסיפור, אלא מה קורה לנו בעקבות קריאת הסיפור, לימוד הסיפור וכל מה שכרוך בזה. ואז דווקא הסיפור הפנטסטי הזה נותן לנו דחיפה הרבה יותר משמעותית. אבל בואו נראה קצת את הדברים יותר. השם הטיל רוח גדולה אל הים, ויסער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר, כן, יש פה איזשהו אפילו האנשה של האונייה עצמה, שהיא מגיבה, גם האונייה מגיבה לעומת מי שלא מגיב. ויראו המלאכים, יזעקו איש אל אלוהיו, השם הטיל רוח, והם עושים, הם מטילים את הכלים אשר באונייה לים להקל מעליהם. כלומר, הם קודם כל עושים מאמצים, הם פעילים, הם מתייחסים לסיטואציה, מגיבים אליה, פועלים בצורה מתקבלת על הדעת ביחס לספינה שנמצאת בסערה, רוצים להקל על הספינה, לא בטוח שזה הפתרון עם יורדי ים, יש פה יורדי ים, אז דווקא לפעמים הקובץ של הספינה נותן לה יותר יציבות מאשר, אבל אם יש דברים שהם לא יציבים ולא שיכולים לעוף וכולי, אז כדאי באמת לזרוק אותם. אבל בכל אופן, לעומתם יש פה ניגוד בצורה מאוד ברורה, ויונה הוא ממשיך לרדת, הוא ירד יפו וירד לאונייה והוא יורד אל ירקתי הספינה. אתם רואים כמה הוא מתרחק מאלה שמתייחסים למציאות וחיים אותה ומתמודדים איתה ומגיבים אליה, יש להם מפגש עם החיים והם מגיבים, הם נמצאים שם בתוך המפגש הזה. ומה הוא עושה? וישכב וירדם. כן, יש כאלה שדורשים את הירידה הרביעית שלו, לרדם זה גם וירדם, עוד פעם יש פה את הירידה הזאת, כן? והוא ממש רוצה להיות באדישות. שינה זה אחד מ-60 במיטה, ואנחנו נראה שהכניעה שלו למוות, או הרומן שלו עם המוות כאלטרנטיבה למשהו, תופיע לנו גם בהמשך. ויקרב אליו רב החובל, ויאמר לו, מה לך נרדם? מה קורה איתך? קום, קרא אל אלוהיך. אולי התעשת האלוהים לנו ולא נובד. כלומר, רב החובל, ומעניין מאוד, אנחנו נראה שהראשון שפה מופיע הוא רב החובל, כמו שהראשון שמופיע בסיפור של נינווה זה המלך. זאת אומרת, זה לא משהו שמתחיל מלמטה, זה משהו שמאוד, גם זה מאוד מרשים, ולא תמיד זוי במציאות שהדברים מתחילים מלמעלה למטה. גם אצל נינווה שהמגיב הראשון הוא המלך וגדוליו, כלומר יש פה איזו התעוררות. אבל הרב החובל הוא זה ששואל את קושיית רב החובל ככה, מה לך נרדם? קום, קרא לאלוהיך. ופה יש מילה מעניינת, אולי. ולחיות במרחב של האולי היא משהו מאוד מאוד הכרחי לחיים. זאת אומרת, אנחנו חיים במרחב של אולי, אנחנו לא יודעים. אנחנו, מי ש... יש אימה גדולה בכניסה למרחב של האולי. יש מה יקרה, איך יהיה, מה יהיה, כל ה... טוב, אני כפסיכולוג אני מפרנס מהחרדות של אנשים, אבל החרדה היא באמת ביטוי לזה שאני חי במרחב של אולי, שאני לא מרחב של ודאות. כן.
אני חושב שהאולי מתייחס לזה שכולם קראו אל אלוהיהם, כל אחד קרא אל אלוהיו, אז אולי האלוהים שלך באמת,
יכול להיות גם זה. אולי. אבל אני חושב שבאמת היכולת לחיות במרחב האולי היא איכות מאוד בסיסית של החיים, וכשאדם לא מסוגל לחיות במרחב של האולי, אז הוא חותר לאיזשהו ודאי, הם חותרים להשיב אל היבשה, כן? אבל הוא חותר לאיזשהו ודאי, שלפעמים בוודאי הזה הוא בהלכה יש הבדל בין בריא גרוע לשם הטוב. בריא גרוע זה מצב שאתה בעצם, אתה אומר שאתה יודע משהו שאתה בעצם לא כל כך יכול לדעת אותו. ושם הטוב זה כשאתה לא יודע מה שלא כל כך ברור שאתה יכול לדעת אותו. יש במסכת דרך ארץ זוטה, באחד המקומות, זה אהב את הספק, אהב את השמה, לאהוב את השמה, לא להישאר עם כל מיני ודאויות. אנחנו נראה שיונה כנראה הוא מהיודעים, הוא יודע. ואני רק מדגיש שבסיפור שמסופר הרב החובל אומר אולי, ובתוך מרחב האולי אז האנשים יראים בשלב ראשון, וקודם כל יש פה רגישות אנושית מדהימה. הם קודם זורקים את מה שאפשר לזרוק, כן? הם עושים קודם כל את הצברים הטכניים, ואז הם מתחילים הלאה. ואז חוזרים שוב אל המלאכים, ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות, נדעה בשל מי הרעה הזאת לנו, ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. עכשיו פה באמת יש להם פה איזה... הכל נסגר לעברו, הוא זה שבורח ונרדם, הוא לא שותף בחגיגה, אפשר לקרוא לזה כך, לא יודע. ואז הם הולכים אליו, והם אומרים אליו, לא ויאמרו לו, כמו שאמר רב החובל, אלא אומרים, מנסים לדבר איתו, אגידה לנו, באשר למי הרעה הזאת לנו? שאלה ראשונה. מה מלכתך? שאלה שנייה. מאין תבוא? שאלה שלישית. מה ארצך ואימי? זה אמת הרביעית וחמישית. שואלים אותו מגוון של שאלות, תשימו לב שמכל השאלות האלה מה הוא עונה? ויאמר להם, עברי אנוכי. הוא לא עונה להם מה מלכתו. הוא לא עונה להם מאין תבוא. כן? הוא גם לא... את השאלה הראשונה, אגידה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו, הוא אומר בהחלט בהמשך. ויאמר להם, עברי אנוכי ואת השם אלוקי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. בקיצור, האל שלי, כמו שאתה אמרת, היו זה רלוונטי לסיפור, כי הוא גם אל של, גם של יבשה וגם של ים, אז יכול להיות ש... כי צריך לזכור, באמת חלק גדול מהאלילים, באותם תקופות, ועד ימינו אנו, נתפסים כבעלי... רגישות גיאוגרפית מסוימת. כל הסיינטים של כל הערים בעולם הם שייכים להם, מגינים של האזורים הספציפיים האלה, כן? עד היום יש הרבה מאוד עמים שבקדושים שלהם, הקדושים שלהם הם, יש להם איזשהו רדיוס שבהם הם, ופה הוא אומר להם זה רלוונטי, האל שלי הוא בהחלט רלוונטי, אף על פי שהוא אלוהי ה... כי נחשוב על יורדי הים, אם יש להם תפיסה כזאת גיאוגרפית, הם לא יודעים תחת איזשהו אל, הם באיזשהו מרחב של... בגדל פיקוח הם נמצאים, זה לא, לא כל כך פשוט. נכון? זה מעבר למים ה...
הוא יקיד להם
המלאכתו,
זה
יודע מה המלאכתו? זה מלאכתו? כן. פחות עכשיו. אוקיי. התגובה שלו, והאנשים האלה אנשים חיים ומגיבים. אני רוצה לומר, התגובה הזאת, קודם כל הם יראו בגלל שיש שער גדול בים, ואחר כך הם ביראו האנשים. מעניין מאוד שאנחנו עברנו ממלאכים לאנשים. אתם שמים לב ש... כי פה כבר עוסקים במשהו, קודם הם היו מלאכים והם באמת הטילו את המטען יתר לים, פה אנחנו עוסקים כבר במשהו מאוד מאוד אנושי, פה זה לא קשור למקצוע שלהם, פה אנחנו כבר הולכים מעבר למקצוע, יש פה משהו שהוא עמוק יותר. יראו, יראה גדולה, ואמרו אליו, מה זאת עשית? כלומר, פה באמת זה לא שאלה ככה אינפורמטיבית, כי המשך הפסוק אומר, שמה? כי ידעו אנשים, כי מפני השם הוא בורח, כי יגיד להם. הם, אבל בעצם זה כבר התגובה השנייה, אחרי שהוא אמר להם שהוא מפני השם הוא בורח, וואו, מה עשית? זו תגובה שבעצם באה להעצים את התגובה שוב הרגישית שלהם, והתגובות הרגישיות הן פה מאוד מאוד חזקות למשמעות של מה שעשית. כשהם מדגימו מה זאת עשית, זה באמת זה איזושהי תגובה שמעצימה את ההסתייגות שלהם או את הפליאה שלהם ממה שבעצם הוא עושה. זה נותן מיקוד לזה שבעצם הוא עושה פה משהו מאוד 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 בעייתי, לא מקובל, לא מתקבל. מה זאת עשית? זה התגובה שלהם.
יש פה מבנה מוזר.
כן.
מה זאת עשית? כי ידוע אנשים, כי מפני השם הוא בורח, כי יגיד להם. כי. במקום להגיד שהוא אומר, שהכתוב יגיד מה הוא אמר, ואז הם יגידו.
אז לכן אני רוצה לומר, זה מה שצריך לומר, שהכתוב רוצה להדגיש לא את האינפורמציה, אלא אנשים האלה הם אנשים יראים, מגיבים, חיים. החיים שלהם אולי מביאים אותם לכל מיני מחוזות בעייתיים. תאוות החיים של המלאכים אולי עושה להם כל מיני דברים, אבל גם מציבה אותם לפני השם, גם מציבה אותם כאנשים שיראה השם. ואני חושב שלכן מועצמת התגובה שלהם. אני רוצה לפרש שזה לא שאלה תגיד לנו מה עשית, זה הם אמרו והוא ענה, זה בהמשך הפסוק. כשהם אומרים מה זאת עשית, כמו שאומרים מה זאת עשה אלוקים לנו, בעצם אתה אומר וואו. הוואו הזה, זה מה שהפסוק הזה רוצה לומר. לא את השאלה מה עשית.
זה בעצם נראה לפי פסוק ח' אגיד לנו שזה בעצם השיחה הראשונה שאנשים שלא הכירו אחד את השני יצא להם לשבת באותה מחלקה ביחד.
כן, נכון.
אבל לפי ההמשך פסוק ט'
אז זה מה שאני רוצה לומר. לא, אני רוצה להגיד שהסמולטוק הזה היה עכשיו והוא לא מובן. החלק הזה של מה ש, 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 של מה עשית והוא עונה והוא זה, זה לא מובן. זה מובן כרקע לתגובה שלנו. וואו, מה זאת עשית? זה תגובה וואו, מה עשית? וזה אחרי שהוא אמר להם, זה כמו אמרו בתגובה לאינפורמציה שאתה כקורא כבר יודע. הרי אתה יודע, הם לא יודעים. עכשיו, מה שחשוב לא יהיה שהם ידעו, מה שחשוב זה איך הם מגיבים לזה שהם יודעים. וזה מועצם על ידי זה שזה מוזכר בצורה הזו. אפשר. ואז אמרו אליו, שוב אליו, מה נעשה לך ואשתו קיים אלינו קיים הולך וסוער? תשימו לב, בהתחלה שער גדול בים הולך וסוער. תראו בהמשך, כי הים הולך וסוער עליהם, לאט לאט זה מתפתח פה, כל הדרמה ברקע יש דרמה שמתפתחת. אנחנו באמצע השערה הגדולה. ויאמר עליהם סעוני ועתינו לים ואשתוק הים מעליכם כי יודע אני כי בשלי השער הגדול הזה עליכם. יודע, זה בשבילי, בגללי, ניסיתי לברוח מזה, אבל את זה אני לא מוכן, אז אני מוכן שאתם מה תעשו? תזרקו אותי לה, שבאמת מה יקרה אם אני, מה התוכנית שלו הייתה? אולי זה סוף הסיפור באמת. הקדוש ברוך הוא מקבל את הבריחה שלי, ובעצם הסוף הוא שמה? שאני לא צריך שכל הספינה הזאת תטבע בים, אני אטבע בים ואתם עלו בשלום אל אביכם. מה? יכול לקפוץ לבד.
באמת,
הוא לא לוקח את כל הפלוגה איתו. הוא נרדם, הוא בכלל לא ידע שזה קורה. תראו, הרושם שלי הוא שמעצימים פה את ה... יש לפעמים שינה כזאת, כזאת שינה של בריחה שאתה בכלל לא שם לב מה קורה מסביב. הוא לא ידע. עכשיו הוא עולה החוצה, הוא מגלה. אני
שר גדול בנם, ואני חשבתי
שבא,
הוא
אמר
לך,
ואחר
כך,
ביונה
ירד,
לא, 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 לא. שנייה, אני רוצה להגיד לכם, תראו, בסיפור המקראי אין מסך חצוי. ולפעמים אתה כותב ויונה לדברים שקוראים במקביל. הדוגמה הכי פשוטה זה מה? ויוכל וישת ויקום וילך ויהי וזה סבתא בכורה. אז מה אנחנו צריכים להגיד, איך כותב הזה, לא זוכר עכשיו מי, אומר ויוכל וישת ויקום וילך, אז ברור שיש פה, לא צריך להגיד שהוא קודם גמר לאכול לגמרי ואחר כך שתה, ויוכל וישת, יכול להיות שזה היה מעורבב קצת, כן? נכון שהוא קם והלך אחר כך, אבל ויבז, האם ויבז קרה אחרי שהוא גמר לאכול ולשתות וקם והלך, או במקביל של ויוכל וישת ויקום וילך, כל זה היה במקביל למה שמה? שהוא ביזה, אז הוא ויוכל ויבז, וישת ויבז, ויקום ויבז, וילך ויבז. אתה יכול להגיד ככה, אבל אני רוצה לומר שיש לנו עוד דברים כאלה, נניח אצל הסיפור של... אני אתחיל, לא, בסיפור של דוד ושאול, כשהוא הולך למלחמה אל גוליאת, כן? אז להביא לכם דוגמה. אז אני אביא דוגמה. בסדר, זה שמואל א' י' ז', שם זה מאוד בולט. מה הוא אומר לשאול ומה... כתוב ככה בפרק י"ז פסוק ל"ד. ויאמר דוד לשאול רואה עבדך שאול אומר לדוד לא תוכל ללכת לפלישתי הזה להילחם עמו כי נער אתה והוא איש מלחמה מנעוריו, כלומר בריבוע אתה לא יכול, אתה נער ואתה לא איש מלחמה והוא איש מלחמה מנעוריו. ואז מה אומר? ויאמר דוד לשאול רואה עבדך לאביו בצאן ובא הארי ואת עדו ונשא שה מהעדר ויצאתי אחריו והכיתי וצלתי מפיו ויקום עליי והחזקתי בזקנו והכיתי ואמיתיו גם את הארי גם את עבדך. אז אני כבר אריב ודובי, כן, הפלישתי הרי לזה כאחד מהם כחרף מאחות אלוהים חיים. זה מה שהוא אומר למי? לשאול. עכשיו כתוב, ויאמר דוד, השם אשר הצילנו מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילנו מיד הפלישתי הזה. ואז ויאמר שאול לדוד, לך והשם יהיה עמך. ויאמר דוד, השם אשר הצילנו מיד הארי ומיד הדוב, הוא אומר לשאול? קודם כתוב, ויאמר דוד אל שאול, ויאמר שאול אל דוד. ויאמר דוד, בעיניי פשוט מאוד, שכשהוא אמר לשאול, תשמע, אני כבר יש לי מיסיון, עשיתי את זה ועשיתי את זה ועשיתי, בליבו מה הוא אמר? השם אשר יצילנו מיד הרים יד הדוב, ויצילנו מיד הפלישתי הראל הזה. זאת אומרת, יש פה סיפור שמסופר אחד אחרי השני, אבל בעצם קורה בו זמנית.
אז אני חושב... התגובה של בהשם יהיה עמך מתאימה לזה שהוא כן אמר לשאול השם אשר יצילנו.
לא, אז זה נכון, בגלל שזה קורה...
הוא אומר, יש ניסים...
לא, יש פה... שם הסיפור, עכשיו לא ייכנס לזה. אני חושב שברגע שהשינוי שדוד עושה לעומת כל אחרים, שהוא אומר... כי חרף מערכות אלוקים חיים. כל התפיסה שלו הייתה, יש פה חילול השם. ואת זה הוא מדגיש, אבל בואו לא ניכנס לזה יותר מדי. אני מציע לקרוא כך, שיונה, במקביל לכל הסיפור הזה, יונה בכלל, איך שהוא עלה לספינה, מה הוא עשה, איפה הקבינה שלו, נכנס פנימה ונרדם. עוד לפני שהספינה יצאה מהנמל, הוא כבר היה שקוע בשינה.
כמו שבקי בחרדות, איך אתה מסביר את השקט הנפשי של בן אדם שבורח מהקדוש
ברוך הוא? הוא לא בחרדה. אני חושב שזה... אני חושב שההתגוננות שלו מפני החרדות היא כל כך גדולה שגורמת לו להיות לא חרד בכלל. זה בדיוק הבעיה שלו. הבעיה שלו שהוא לא מוכן להיות במקום הזה, והוא לא מוכן בשום פנים ואופן להיכנס לתוך מרחב החיים הזה, ואז אין לו אולי חלק מהפגעים של החיים, אבל אין לו גם את כל מה שקורה, כל דינמיקת החיים שקיימת פה אצל ההלכים, שתראו מה קורה איתם. הם מתחילים בעירה גדולה, ואחר כך שהיא כללית, והיא באמת, גם כל אחד פונה לאלוהיו, ואז מה הוא אומר להם? בואו נתקדם, כי לא נגמור אחרת. והיא אומר להם, ויחתרו האנשים להשיב להם בשעה. זאת אומרת, הוא אומר להם, זרקו אותי, תראו זה צדיקים. מה הם עושים דבר ראשון? הם לא זורקים אותו. קודם כל, אולי בכל זאת אפשר להימנע מלהרוג אותך. יחתרו אנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. כלומר, הם מקבלים עוד אינדיקציה שזה לא הכיוון. ואז, ויקראו אל השם. הם קוראים אל השם, לא כל אחד לאלוהיו. הם כבר מבינים שפה אנחנו תחת מרחב השיפוט שלו. ואמרו, אנא השם, אל נא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן לנו דם נקי, כי אתה השם כאשר חפצת עשית. עכשיו תראו איזה פנייה אותנטית, הם פונים אל השם, אני מעצים את זה כי אני לא צריך לקרוא את זה, אבל זה נורא בולט הפנייה האותנטית שלהם כלפי השם, לעומת התפילה של יונה, שבאה אחרי שלושה ימים של שתיקה רועמת, ואז באה איזושהי תפילה מאוד בעייתית, שהיא לא משתווה לפנייה האישית שקיימת בדברים של המלאכים, או לפנייה האישית שקיימת בדבריו של יונה בהמשך הסיפור. אני מדגיש את הנקודה הזו שגם התפילה שקיימת פה, תכף נראה אותה, היא מונגדת לתפילות מרשימות. א', הוא אומר להם, תזרקו אותי, הם לא מוכנים, הם חותרים. ואחרי כן שהם מבינים שזה לא הולך, אז מה הם עושים? מתפללים לפני כן. ואז מה הם עושים? ויסעו את יונה ויטילו אל הים. לא כתוב ויטילו את יונה אל הים, ויסעו את יונה ויטילו אותו. זה מכאן המדרש הפנטסטי הזה של חזל, שהם עשו מים, עשו, הורידו אותו למים, אלו והכניסו לראות שבאמת זה וראו שזה מה שקורה. אז הם יטילו אל הים, שמתם לב, הקדוש ברוך הוא יטיל רוח גדולה, הם מטילים את הכלים, בסוף הם מטילים את יונה, ויעמוד הים מזעפו, ועד יש, ויראו האנשים יראה גדולה, שוב יראה גדולה, הדברים הם גדולים, את השם, וזה לא מספיק, ויזבחו זבח להשם, וידרו נדרים. זאת אומרת, באמת, לדור נדר, זה באמת במצבים שאתה חי את המרחב הזה של אי-הוודאות האנושית. הקיום האנושי הוא מסומל בדברים האלה. ובעצם ראינו את הסיפור הזה, ואז יש לנו את כל הדברים שהקדוש ברוך הוא ממנה כדי לנהל את המשך הסיפור של יונה. וימן השם דג גדול לבנוע את יונה, ויהי יונה בני הדג שלושה ימים ושלושה לילות, והוא שלושה ימים ושלושה לילות, מה הוא עושה?
שותק.
הוא לא מתפלל מיד, הוא ממשיך לברוח. גם אם אי הדג, הוא ממשיך לברוח, ומה שאני רוצה לטעון, שגם התפילה שלו היא סוג מסוים של בריחה. התפילה הזאת היא לא ממש נכנסת למרחב של ביטוי ישיר, של איפה, של המקה שלו, של הבקשה שלו, של המשאלה שלו, לצאת משם. מה הוא חשב? אולי הוא לא התאושש מזה שהוא בכל זאת ניצל. זאת אומרת, אני לא יודע אם אתם פגשתם אנשים כאלה, אבל אנשים שביקשו את נפשם למות ועשו איזשהו מעשה, והם מגלים שזה לא הלך להם, הם די בטראומה מזה. הם די מאוכזבים, משום שבאיזשהו מקום הם לא התכוונו להמשיך, הם התכוונו לעשות אקסיט. והוא חשב שיזרקו אותו לים, אז מה יקרה? הוא לא העלה על דעתו שזה הולך לקרות פה. זה כבר, השלב הבא הוא הפתעה מבחינתו של יונה, ויכול להיות שגם זה ספשר שתיקתו של שלושה ימים, הוא צריך להתאושש מזה שהוא בכל זאת חי. כי הוא לא כל כך רוצה. וגם אני רוצה להגיד, מבחינת לשון התפילה, שכאילו הישועה מובטחת, ממש הכניסה הזאת לאיזשהו מצב שהדברים הם לא ברורים, כי כשהוא אומר שתפילתי כבר תבוא אליך, זאת אומרת, כאילו הכל יתקבל, ואני בכל תודה אסבך לך אשר נדרתי, לא אשר אני נודר עכשיו, השלמה, ישועת על השם, שזה סוף הדברים האלה הם מאוד מאוד מורכבים, ובאמת אני חושב שצודקת במקרה זה אביב הזונברג, שהיא אומרת שבאמת התפילה הזאת היא קצת תפילה מנוכרת, היא לא כל כך, החוקרים מתעסקים בשאלה עד כמה זה מקורי, עד כמה זה חלק מהספר, זה כן, זה לא. יש פה איזו תחושה שיש פה מזמור שהוא לא בדיוק תפור לחוויה האישית פה, שמשתמש, שיונה משתמש בו כדי לבטא משהו שקשור לסיטואציה שלו. עכשיו, היא טוענת, ואני חושב שזה היא טוענת בצדק, שזה לכתחילה כך, זה לא שיש פה איזושהי הדבקה. באמת, כי הוא לא רצה להתפלל גם כן. הוא לא ממש רוצה להתפלל. עד שנגיע לתפילה הממשית שלו, ייקח עוד קצת זמן. מקצת שבר יש פה. הוא נשבר יותר בשלב הבא. אבל תכף נראה שהוא מוכן להיות שליח של הקדוש ברוך הוא, מוכן ללכת ולהיות איזשהו שופר של הנבואה שלו, תכף נראה את זה. אבל בעצם הוא עדיין בפנים, הוא לא משלים עם זה. הוא אומר, טוב, הכנעת אותי, באמת, את התמרור הזה אני מבין, זורקים אותי לים, ואני ניצול, ואני זה, ואני מוקל ליבשה, והי דבר השם עליונה שנית למור, קום לך לנביא עיר גדולה, קרא אליה את הקריאה, אשר אנוכי דובר, עכשיו תשימו לב, מבחינה סיפורית, עדיין אנחנו לא יודעים מה הקריאה. אתם שמים? זאת אומרת, יש פה משהו מבחינה זאת, הדברים נפרסים בפנינו לאט לאט, כל הסיפור נפרס בפנינו לאט לאט. למה הוא לא רצה? מה הסיפור שלו? אנחנו לא יודעים עדיין. אנחנו רק יודעים שהוא רוצה לברוח. למה הוא רוצה לברוח? מה הסיפור? לא ברור בינתיים. ברור שזה הסיפור. כלומר שהוא רוצה לברוח. ויקום יונה וילך לנינווה כדבר השם. ועכשיו אנחנו אומרים, העיר הגדולה היא באמת עיר גדולה. מהלך שלושת ימים. פה באמת יש שאלה, מה זה מהלך שלושת ימים? תחשבו לרגע מה, עיר כזו גדולה, אנחנו לא מכירים בעולם העתיק עיר ש... הרדיוס, שהקוטר שלה הוא מהלך שלושת ימים, כן? כמה שלא תגידו בני אדם הולכים ביום, אפשר במהלך שלושת ימים ללכת מהירדן עד הים התיכון, כן? נכון? זה משהו מאוד גדול, כן? זה מהלך שלושת ימים. אז תגידו שצריך ללכת את כל הרחובות, זה ייקח שלושת ימים, ללכת בכל הסמטאות, כל הרחובות, זה סיפור. בכל אופן,
איך הוא תהיה לנימן? אתה לא שואל, יעמוד בתוך היבשה.
מה? לא, מהיבשה הוא הולך, ויעקב הלך, זה בסדר, הוא קו והלך. אני לא חושב שזה עיקר העניין. איך?
זה לא מרחק של העיר? מאיפה שהקיא אותו? זה העניין של שלושה ימים ביום אחד.
לא, ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד. בתוך העיר הוא הלך יום אחד, הוא פרסם את הקריאה שלו רק בשליש מהעיר, ויקרא ויאמר, עכשיו תשימו לב איזה נבואה נהדרת, 5 מילים, עוד 40 יום ונינווה נהפך. אז אני לא רוצה לפספס את הנקודה הזו, אני רוצה להגיד משהו לגבי, יש לכם בדף מהמצד השני, נינווה נהפכת, פנינה של חז"ל, אני קשה לומר דבר כזה שהרבה פנינים לחז"ל, אבל פה יש דבר מרתק מאוד, מה זה נינווה נהפכת, אני רק אצביע על הדברים, עשו לזה כאילו שזה שיעור כללי כזה, אני יודע מה. בכל אופן, תקחו את הגמרא בסנהדרין, שבעצם מצוטטת אצל רש"י במעקב ואצל אבן עזרא, הגמרא שם עוסקת בנביא שקר, והגמרא עוסקת תנה, בכלל נביאים. תנה כמדר רב חיסדא, הכובש את נבואתו לוקה. מי שכובש נבואתו לוקה. אז יש שאלה פרקטית, כן? איך אנחנו יודעים שהוא כובש את נבואתו? כי הרי הוא כובש את נבואתו. אז אם הוא כובש את נבואתו והוא מצליח, מוצלח בזה, אנחנו אפילו לא יכולים לדעת שהוא עשה את זה, ואי אפשר להלקוט אותו, ולא רק שאי אפשר להלקוט אותו, אי אפשר להטרות בו. קיצור, יש בעיה טכנית איך לקיים את ההלכה הזו. אמר לי, מן דאכיל תמרי בארבי ללקי, איך אתה תאמן מטרי בי? מי שאוכל תמרים באיזשהו מקום כזה נידח, אתה יכול להלקוט אותו? אף אחד לא יכול להטרות בו. אמר רבי חברי נביאי, כשאחד הנביאים מקבל, אז יש להם קבוצת וואטסאפ, כן? אז כולם מקבלים הודעה שפלוני אלמוני קיבל נבואה. ככה יש פה תפיסה כזו, שמנה יד, מאיפה הנביאים יודעים? אמר רבי דכתיב, כי לא יעשה השם לוקים דבר כמגילה סודו. כלומר, יש איזשהו מנגנון כזה שאנשים יודעים שהוא קיבל והוא לא פועל לפי ה... בדיל מהדריבי, כן? ואולי הקדוש ברוך חזר מהנבואה, אולי בעצם יש קבל ביטול. אם איתה דעת רבי, אם באמת יש מצב שחוזרים, אז הודוע ומודי לכו לנביא. אז גם אם יש ביטול של הוואטסאפ הקודם, כל הנביאים יודעים ואז הם יודעים. עכשיו שאלת הגמרא. והיונה דעת רבי ולא הודעו. יונה לא הודיעו לו שקבל ביטול. ננבה לא נהפכת. כך שואלת הגמרא. נכון? אז הגמרא אומרת, זה לא כל כך פשוט. יונה מעיקר הננבה נהפכת אמרלי, אי הוא לא ידע, אי לטובה, אי לרעה. מעניין מאוד. הוא לא ידע אם זה לטובה או לרעה. לא יודע מה זה נקרא טובה ורעה מבחינתו של... של יונה. לא, מה הפשט בזה? עכשיו, הפשט בזה הוא, נהפכת, זה יכול להיות כמו מהפכת... סדום ועמורה, שזה מהפכה חיצונית. הופכים אותה מבחינה פיזית. נהפכת גם יכול להיות שהאדם מתהפך ונהפכת והיית איש אחר, עשית מהפכה פנימית. המהפכה של, 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 של נינווה הייתה מהפכה, כלומר, הפוך על הפוך. המהפכה הייתה פנימית. הוא חשב שהפשט של המהפכה תהיה מה? שהוא מתנבא על נבואת פורענות. אבל בעצם הנבואה הזאת עצמה יכולה להתפרש כנבואת נבואה שלא, לא שלא התגשמה, אלא כן התגשמה, כי באמת בעקבות הדברים שהוא אמר, ננבה נהפכה. זה הגמרא אומרת, שצריך לדעת שדווקא נבואה של יונה, הגמרא אומרת, הוא לא ידע אי לטובה, אי לרעה, הוא גם לא ידע אם הנהפכת הזאת היא לטובה או הנהפכת הזאת היא לטובה. כי נראה שבדיוק זה הוויכוח שלו. הוא חשב שלטובה זה יהיה שמה? שהיא תהפך ותחרב. ומבחינתו, זה שהיא נהפכה, ועשו תשובה ורעה. בפסוקים עצמויים כתוב ש וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. תשובתם של אנשי נינווה מבחינתו הייתה מה? רעה. אז גם לשון הגמרא פה ניתנת להתפרש בשני כיוונים. בכל אופן, בואו נמשיך הלאה. והיאמינו עכשיו, באמת זה מרשים, שוב, כמו המלאכים והרב החובל, הם מאוד מאוד מרשימים באיך הם נראים דמויות חיוביות מאוד. גם פה מלך נינווה יאמינו השם נביא בילוקים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. זה שזה מתחיל בגדולים מפורש פה בפסוקים כל הזמן, מגדולם ועד קטנם. והגע הדבר על מלך נביא, והיה קום מכיסאו, הוא לא נשאר במקום, הוא לא פסיבי, ויעבר הדרתו מעליו, ויחסק וישב על האפר, ויזעק ויאמר נביא מטעם המלך, מטעם המלך גדוליו למו אדם, ומה בקר וצון יתמו מאור על עירוב ומים על אשתו. אז יש פה באמת שאלה, מה פה עושים הבקר, ומה בדיוק העצום הזה של הבקר, ומתכסים סכין? זו שאלה באמת, האם זה נועד, מה יש בזה? האם זה קצת גם כן הופך להיות קצת גרוטסקי כזה, שפה רוצים להעצים אבל בצורה קיצונית, ואתה הופך את זה כבר להיות כמעט קריקטורה, ובעד ונגד מי הקריקטורה הזו? זאת אומרת, האם זה בא להגיד שהתשובה הזאת היא קיצונית מדי, או היא עד כן כך קיצונית כי בעצם היא מרוקנת ממשהו, כי אם התשובה של האנשים היא כמו התשובה של הבהמה והצון, אז תשובת האנשים היא לא מי יודע מה, כן? הכל איזשהו משהו כזה חיצוני. אבל בכל אופן, יש פה תיאור של תשובה חריפה מאוד, שגם פועלת, והתכסו סכים, האדם ומי, ויקראו אל אלוקים בחוזקה וישובו, כלומר זה לא... מה שקרה, אלא מה שחלק מה מה שהמלך מכריז, וישוב איש בדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם, מי יודע? ושוב יש פה מי יודע, נכנסים פה למרחב הסימן שאלה, מי יודע ישוב וניחם אלוקים ושם מחרון הפה ולא נובד. כולי היי, ואולי אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים, אבל בעצם אנחנו מוכנים לעמוד לפני השם, אנחנו מוכנים לעמוד לדין האלוקי ולעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות, ומה מה שיהיה יהיה. וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוקים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. זה ההפי אנד של נינווה. אבל זה לא סוף הסיפור, כי אם הסיפור הוא נבואה והיכולת וכולי, היה אפשר לעצור פה. אבל עכשיו מתחיל הסיפור, כי בעצם אנחנו רואים שהשאלה המרכזית היא בעצם הנביא הבורח, מה קורה איתו, מה קורה ליונה. וירא אל יונה רעה גדולה ויחר לו. זה ממש ממש זה נורא, נכון? זה רעה. ויתפלל אל השם, עכשיו הוא כן מתפלל, ויאמר אנה השם. אתם רואים המלאכים גם פתחו את הדברים שלהם במילים אנה השם, כן, אנה השם, אנה נובדה בנפש ההיא. עכשיו הוא באמת, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעת כי אתה לחונון ורחום ערך פעמים והחסד ונחם על הרעה. יש פה איזה ניגוד מעניין מאוד, אתה ניחם על הרעה, וזה זה שהקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה, זה מה שגרם ליונה להרגיש מה? רעה גדולה מאוד. אותה מילה, נכון פה שניחם על הרעה זה ניחם על הפורנות, וירא אל יונה רעה גדולה מאוד, היה לו איזושהי תחושה של מצוקה ומועקה קשה, זה לא בדיוק אותה רעה, אבל אתם רואים שהניגודים האלה מחריפים את התגובה הקיצונית של יונה לנוכח מה? חמלתו של הקדוש ברוך הוא.
איזה עולם? איזה רעה זאת של עולם? זה עולם הבא.
זה רעה נפשית קשה מאוד, זה היה מצוקה קשה, הוא ויחר לו, תראו, זה מעורר אצלו כעס, כן, והקדוש ברוך הוא
הוא לא אומר אמת.
מה הוא לא אומר אמת? לא, בדברים הוא לא מזכיר את האמת. אז יש באמת מדגישים פה שיונה בן אמיתי, כן, הוא מרגיש, אני לא יכול מול זה, זה בעיניי מערער את כל קנה המידה של כל דבר ודבר. משהו מתערער בעולם אם הקדוש ברוך הוא סולח להם והוא מקבל את הדבר. עכשיו יש פה שאלה סמויה שהיא לא כתובה ונחלקו בזה הפרשנים. עוד 40 יום בנבואת פחד. עכשיו לדעת אם הנבואה הזאת, הרי ראינו שהגמרא אומרת שלא הודיעו ליונה קבל ביטול, האם באמת הוא הבין שהקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה וזה לא חיכינו 40 יום? האם הוא חיכה 40 יום? איפה, מה מרחב הזמן שהולך פה? האם כל הסיפור הזה הוא אחרי 40 יום שהוא ראה שזה לא קרה? אז זה שמתעלמים מזה מה? כן, אבל 40 יום זה, אם תזכרו את הסיפור של גוליאת, גוליאת יוצא 40 יום, זה כל יום ככה, כשמישהו, 40 יום זה הרבה זמן להתבש במשהו. אני רק אומר שזה לא משהו שאני מובלע, השאלה הזאת מובלעת פה, לכן הפירוש היותר פשוט הוא באמת להגיד שהוא הבין, שהיה לו נבואה שהקדוש ברוך הוא בעצם ניחם על הרעה. ואז הוא אומר, עכשיו, תראו.
סוף סוף זה יוצא, הוא אומר, הכעס הזה,
אוקיי.
יש כעס מה שם. סביר נראה שהוא סובב 40 יום בנינווה, מחכה לזה בסוף, פתאום אין סוף, אז הוא מבין את זה, ואז הכל פורץ החוצה.
יכול להיות, בכל אופן זה פורץ החוצה. ומה שפורץ פה החוצה זה עוד יותר, ואתה השם כחנה את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי. אני לא רוצה לחיות בעולם כזה. עכשיו, תראו, גם זה אמירה אנושית שיש לה מרחב, אבל הוא אומר, המסקנה שלי היא, שבוע, אני לא רוצה, לא, ואתה, כלומר, המסקנה היא, טוב מותי מחיי, והתפילה שלי באמת היא מה? היא משאלת מוות. אני לא רוצה לחיות יותר. זה מה שהוא אומר. מה מחולל את זה? זה שקדוש ברוך הוא סלח. תראו, יש פה משהו שתכף נראה שהסיפור עצמו מעצים את הניגודיות הזאת, מה גרום לך להגיד די? מה גרום לך להרים ידיים? ואז פה תשימו לב, הקדוש ברוך הוא לא עונה לשאלות התיאולוגיות, ידעתי כן רחום חנון, שתכף ניגש להם, מה הוא אומר לו? היטב חרלך, הוא חוזר ומצביע על מה? על הרגש הבסיסי שיונה הרגיש. הוא לא מתחיל להתעצם איתו לגבי השאלה התיאולוגית שהוא מעלה. הרי מה בעצם טוען פה יונה. טוען אומר, ועל כן קידמתי לברוח, סוף כל סוף יוצא המרצה למעסק. מה כל הוויכוח? הוויכוח הוא, ידעתי שאתה קרח ומחנון. אתה מאיים, ואתה לא מבצע. ובגלל שאתה מאיים ולא מבצע, אתה תורם בעקיפין ובמישרין לריבוי העוולות שבעולם. אם אתה תהיה תקיף, ואתה תעמוד בדיבורך, ואתה לא תתחרט, ואתה לא תהיה רך רוחי, ולא תקבל כל מיני תשובות למחסה, לשליש ולרביעה, אז יהיה סדר בעולם, ויהיה כמו שצריך בעולם, והטובים יהיו טובים, והרעים יהיו רעים, ויהיה דברים ברורים בעולם. אבל בזה שאתה מאשר למידת הרחמים מדי פעם להשתלט עליך, אז אתה תורם להתרחקותה של של התוצאות הטובות של מידת הדין בעולם, משום שבעצם אנשים מקבלים ממך, אתה, כן, בדיוק, אתה, זה ויכוחים שאנחנו מכירים, האם היד הרכה היא טובה או היד החזקה היא טובה.
זה אליהו.
גם אליהו נמצא באותו...
למה יש
גשם? שיהיה, נכון, יש תקיפות, וגם אליהו בעצם, אבל אליהו נמצא במקום אחר, כשהוא מבקש את נפשו למות, אליהו מבקש נפשו למות גם כן. אחרי, כשזה לא הולך, כשלא הולך הדברים, אז הוא, אבל הוא מרגיש הכישלון של הנבואה שלו, ופה יש לנו את יונה שמבקש נפשו למות מתי?
בגלל שהוא הצליח.
לכאורה הוא הצליח, אבל הוא ממש לא מעוניין בהצלחה הזו.
הוא בעצם, הוא למעשה, הוא בעצם הנביא היחיד שהצליח להפריד
משהו. הנבואה היא שלום. הוא כותב את זה בצורה מאוד יפה, פרופסור סימון, שאנשים נסים לתאר האם יש ריאליות לסיפור הזה. זאת אומרת, הדבר הכי לא ריאלי בסיפור הזה זה תשובתם של אנשי נינווה. לא, כן, תשובתם של אנשי נינווה. זה הדבר, הנס הכי גדול שיכול להיות.
זה בגלל המהלכים. הם שמעו מהמהלכים.
אז יש באמת פרשנים שאומרים שהם כבר היו מוכנים כי המהלכים סיפרו את הסיפור שלהם והעסק הזה התפתח. ברור? טוב. עכשיו, פה הדבר המרתק בסיפור הזה, שהטיעון הזה של יונה, הקדוש ברוך הוא מכבד אותו. כי הוא אומר, מה סוף הסיפור? ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, ויש תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. יש פה איזושהי תפיסה, ואומר, אני מזמין את הקדוש ברוך הוא למשפט, עכשיו בוא נראה. אתה חמלת, אתה עשית, תראה! ייקח להם קצת זמן וישר כל העסק הזה יחזור למה? לקדמותו. אתה תראה, הרחוריות שלך היא הבעיה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בעצם מה? מצד אחד מכבד את ההזמנה לדוק רב כזה. מצד אחד הוא מכבד, מצד שני הוא עושה משהו שהוא מרתק פה, שהוא הסיפור של סוף הסיפור פה. אני אעיר אחר כך. טוב, אני רוצה לעמוד בזמנים. וימן השם אלוקים כי קיון ויעל מעל ליונה להיות סל על ראשו להציל לו מרעתו. פה זה ממש, תראו כמה, להציל לו מרעתו. מה זה מרעתו באופן פשוט? מה? השמש. אבל וירא אל יונה רעה גדולה מאוד. הקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותו מהשקיעה שלו בזה שמעצבן אותו שננבה חזרה בתשובה, ושהקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלו. כמה פה הביטוי להציל לו מרעתו, כל הסיפור של הקיקיון נועד לעשות משהו שיציל אותו, צל ולהציל, תראו כמה פה לשון נופל ללשון, שיציל אותו מהשקיעה לתוך הרעה. וישמח יונה על הקיקיון, סוף כל סוף האיש מגיב. נכון, קודם רע לו, עכשיו יש לו תגור. הוא שמח, סוף כל סוף יש שמח. שמחה גדולה, שוב, כל פה דברים גדולים. אמרתי לכם שההגדלה של הדברים היא נועדה לייצר את הניגודיות בצורה יותר, דווקא לתת בינינו תמונה יותר חדה. כן, צילמתם תמונה מטושטשת, תעבירו אותו באיזשהו brightness, תקבלו את הניגודים, ניגודיות יותר גבוהה, תקבלו תמונה יותר חדה שתבליט את מה שצריך להבליט.
איך ההסבר במהפך
בין הצלמות
לבין
השמחה? תכף אני אגיד. טוב, אני אגיד כבר עכשיו, למה תכף? תראו, הבקשה הקודמת הראשונה למות היא בקשה ששייכת לתחום הרוח. היא שייכת לתחום האידיאולוגיות, היא שייכת לתחום הרעיונות. מידת הדין, מידת הרחמים, התפלספויות. פה אנחנו עכשיו כבר, קודם כל אתה יצור ביולוגי. המפגש שלו עם הקיום הביולוגי הראשוני שלו, עם הצורך שלו, התחלת החיים היא מתחילה מהכי למטה, מהדברים הכי תשתיתיים. ופה הוא באמת שמח, כי זה קשה. במדבר, בלי צל, ופתאום יש צל, אז השמחה הזאת מתחילה. מה שקדוש ברוך הוא עושה לו, הוא עושה לו חיבור מחדש לקיום הכי בסיסי שלו. והוא, זה, כך הוא מחזיר אותו למפגש אמיתי. אני אוהב להגיד שחז"ל אמרו, אדם קרוב אצל עצמו. וכשאדם לא קרוב אצל עצמו, אז הוא לא בן אדם. עכשיו, הדבר המעניין פה הוא שיונה הוא כן אגוצנטרי במידה מסוים. הוא עסוק עם עצמו. תשימו, מה אומר? הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח. שמתם לב כמה פעמים הוא מדבר על עצמו? הוא עסוק בעצמו, הוא עסוק ברעיונות שלו, בתפיסות שלו, הוא עסוק בעצמו. אנשי נינווה, יש שם הרבה משתים עשרה ריבוע אדם יכולים למות, והוא עסוק בוויכוח שלו לקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא מחובר לעצמו בצורה הנכונה. הוא כן עסוק עם עצמו, הוא לא מחובר לעצמו מהמקום הנכון. והקדוש ברוך הוא מביא כיקיון להציל לו מרעתו, כי זה עמדה מסוכנת. להתעצם בתוך ההבנות שלך, בתוך הדברים שאמרת, בתוך הדברים, בוויכוחים שהיו לך, והקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותו משם. והקדוש ברוך הוא מוציא אותו משם באמצעות המפגש שלו עם השמחה שלו ועם העצב שלו. וימן האלוקים תולעת בעלות השחר למחרת תחת הקמים ויבש, ויהי כזורח השמש, וימן אלוקים רוח קדים חרשית תחת שמש עד ראש יונה, והתעלף וישאל את נפשו למות פעם שנייה. אבל הפעם שואל את נפשו למות לא מסיבות רוחניות אידיאולוגיות, הוא פשוט במצוקה גופנית קשה. ויאמר טוב מותי מחיי, לא בגלל שאני לא מוכן לחיות בעולם שבו מידת הרחמים הופיעה מדי פעם, אלא בגלל שאני לא מוכן לחיות בעולם שבו לא מופיעה מידת הרחמים, וכשנותנים לי משהו מה עושים? לוקחים אותי ממנו. בדיוק הפוך, בגלל שאני זקוק למידת הרחמים. אתם מבינים שזה מהפכה גדולה? זה מהפכה עצומה. פתאום הוא מבין שהוא לא יכול להיות לחיות בלי חסד אלוקי, ואז הוא יכול שוב. תראו, זה לא עניין של רעיונות, זה עניין של הרגשות. הרגשות, אתה לא יכול לדבר על הרגשות, אתה יכול רק מה לעשות, לעורר אותם על ידי זה שאתה מפגיש אותו עם המקום הזה באישיות שלו. ויאמר אלוקים עליונה, היטב חרה לך על הקיקיון. עכשיו אתם רואים, הקדוש ברוך הוא מתכתב עם עצמו. קודם, היטב חרה לך, על מה? על נלווה, על זה שיש חסד אלוקי. עכשיו תראו, גם נורא עדין, הרי לא חרה לו על הקיקיון, על מה חרה לו? על עצמו, אבל זה עדינות, נכון? לא אומרים לך. ויאמר היטב חרה לי עד מוות, כן, כן, העסק הזה... וגם ידע שאולי יונה לא ידבר על עצמו, ידבר על הקיקיון שוב, ירחיק את הדברים מעצמו. ויאמר השם, אתה חסת על הקיקיון, חסת על עצמך, הכל נעשה פה ברמזים. אשר לא עמלת בו ולא גידתו, שבלילה היה ובלילה עבד, ואני לא אחוס על נלווה גדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבוע אדם אשר לא ידע בנמול שמו ואימה רבה. מה אתה חושב? רק מלכנו, אין אבינו? אני לא קשור פה, אני לא מושקע פה, אני לא שייך פה. סוף דבר, מה שאני רוצה לומר זה שני דברים, וזה אני כבר הגענו לסוף. אבל שבאמת, א', הספר לא רק נכנס לוויכוח רעיוני, הוא דווקא נכנס, עוקף את הוויכוח הרעיוני. זאת אומרת, אדם לא יכול לחיות בלי רחמים, בלי חסד. אין קיום לאדם בלי החסד. ואנחנו זקוקים לחסד האלוקי, והעמידה מול החסד האלוקי וההזדקקות והציפייה והמשאלה והתקווה והתפילה לחסד האלוקי, זה מהות העמידה לפני השם, שהיא מביאה ללפני השם תתהרו. ומי שלא מצליח, מי שבורח מזה, אז צריך לעשות ריסט. והריסט מתחיל מהצום. הריסט מתחיל מזה שאנחנו צמים. רק אנחנו צריכים לצום, ישר אנחנו פייגלך. אנחנו רק לא אוכלים ולא שותים 24 שעות, ישר אנחנו מאוערים. וזקוקים להרבה חסדי שמיים. והעמידה הזאת לפני השם היא הפתח לתתהרו שבא בעקבותיה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
קשור לפני הרב משה, ולכן אתם לא ראשונים להיכנס, לא להיכנס לשולחנות עד הסוף. יש אנשים חריגים אותה שכונות,
אנשים שגרים באזור ירושלים שמוכנים לנסות את
המסגרת
שלהם. בסדר גמור, מה זה? בסדר גמור. כן, כן, שופצים לנו. תודה לך. תודה רבה.
זה מופיע
פרופסור סימון. ספר נקרא לישראל ספר יונה. נקרא לישראל ספר יונה. וגם בספר הזה, ספר יובל זליגמן, זה היותר מתומצת.
בטח חשוב שהיה אגפי אצלך, אתה דווקא היה יסוד הנפשי יותר. אבל באמת לא שמתי לב, העניין של היסוד הטריטוריאלי, זה דבר מרחב, כשיש שם מרחבים. ואז נוצרת סתירה עתומה, שהוא מצד אחד אשר עשה את האמבט הזה שעשו אותו פנטר, ומצד שני הוא בורח. אז יכול להיות, אז אומרים וואו. אבל הוואו הזה זה אמונה באלוהים. זאת אומרת, פה ברגע דברי אלוהי אלוהי אמת מכל מיני שהם קראו אליהם ולא עזב להם. אבל אני חושב שעכשיו יש את זה המשך, המשך הוא היה בסוף. שאומר, עד היותי, אני כן חשב בכל בינתיים, שאם הוא יעקור את עצמו מהטריטוריה של ארץ ישראל, אז הוא פתור מה שנקרא.
אני חושב
שיש איזו
דבר.
היה שם משהו
בן שמיטה להר סיני, הרב ליבטן.
יש בו שיר מקלט. ודאי מקליט. בסדר.